טוב, אני מבין שאתם השבוע נדבר על תפילה. אנחנו נדבר על תפילה שאנחנו רוצים להתפלל עליה. אבל לא התכוונתי לאחל איזשהו מכנס התפילה. מכנס התפילה זה משהו יותר ארוך. אגב, כמה בנות היו פה בשיעורים שעברנו בסבב הקודם? כמה בנות היו בערך? הרוב לא היו. אוקיי. טוב, אנחנו נעשה איזושהי הקדמה, ואחרי זה ניכנס קצת לנושא הזה שמופיע פה לפניכם, שזה, שלום אומר, כלומר, מוקד העניין של הימים הללו. כידוע, האבילות שכלל ישראל נוהגים בשלושת השבועות, זה לא רק אבילות על משהו שהיה ונגמר. אני משקל בחז"ל, שיש מושג של אבלות ישנה. זה לא באמת השתקח מהלב. כאילו מבחינת דיוני קדיש וזה, אחרי כמה עשרות שנים יש קדיש כבר מסתכלי קדיש ב-50 שנה. יש איזו התנתקות כזאת, מה שאין כן נושא מקדש. הסיבה היא, זה לא בגלל שאנחנו מתגעגעים לעבר, אנחנו מתגעגעים לעתיד. כי כל הכיסופים שלנו זה בגלל המקדש. וזה נושא שצריך מאוד מאוד להעמיק אותו ולהתחבר אליו. ויש בחסידות, יש מהלך מאוד מעניין, יש באוהב ישראל, נפטה, יש לו, שיצא לפעם לראות את המקור הזה, מאוד מעניין, זה נצרים. יש לו מהלך שלם, מנהל שלושה שבועות, כשאני מדבר על זה, שלושה שבועות הם הנגטיב של שלושת השבועות של הימים הנוראים. זה שלושה שבועות כנגד שלושה שבועות. והוא אומר שבשורש הימים האלה היו צריכים להיות הימים הכי גדולים של השנה. זה כך. ובמקום שיש צי הקדושה, תמיד שם מנסה את לבש הטומאה, כן? איפה יש טומאה? במקום שיש קדושה. זאת אומרת, גוי לא מטמא. גוי לא מטמא, גוי, סליחה, להקליט אותי, הגוי הוא כמו כלב, להבין. לא מטמא. יהודי מטמא, למה הוא מטמא? כי יש לו קדושה, במקום שיש קדושה, אז באה טומאה, תפוס את הקדושה. כנ"ל פה, הימים האלה היו צריכים להיות הימים הכי הכי קדושים בשנה, הכי נשגבים, הכי קדושים. משה רבנו, לא, לא, אנחנו לא צריכים את האורות, בכוונה, כן, כן, אוהבים להיות חושך. משה רבנו יורד מהר סיני בחוף הראשוני, י"ז בתמוז. כתוב חג לשם מחר, חג לשם, לעשות חג, אחד ממועדים של השנה צריך לדיין תמוז. וזה הפך לאבל, זה הפך לאבל, כי העוצמה הגדולה של האור שהייתה צריכה ביום הזה, הכוחות הטומאה התלבשו עליה, כן, כמו מחכת אדם הראשון. ואנחנו נפלנו, כן, משה רבנו יורד עם לוחות הראשונים, זה היו לוחות מסנחירון, לוחות מאירים, לוחות של כולם אור, זה היה צריך להיות תיקון אחרי גם הראשון. עוד פעם הייתה נפילה. העוצמה של הקדושה הייתה צריכה להתחיל בי"ז בתמוז, הייתה צריכה להסתיים כנראה בתשעה באב. שזו דעה של תשעה באב, זה היה צריך להיות יום בניין המקדש, במקור. יום תשעה באב קרא עליי מועד. אז גם כן, יום מועד, זה חג וזה מועד. זה היה צריך להיות יום מועד. בספר המקדשים כתוב שלעתיד לבוא זה היום הכי גבוה בשנה, תשעה באב. אור ט', טובי גנוז בגביה, אור הטוב, כן, אור של ראשית הבריאה, האור גנוז, שעליו כתוב, היה אלוקים את האור כי טוב, הולך לגבי תשעה באב. היום הכי גבוה בשנה, הולך לגבי תשעה באב. ומצד שני, זה יום שהכי מועד לפורענות. והמרגלים, כשהם נופלים, נופלים בתשעה באב. במקום זה הולך להיות היום הכי גבוה, שם כוחות התורה משתלטים על היום הזה. ויש עומק עצום של אור ביום הזה. איך יותר מזה? כתוב במדרש. יש החידה מדבר על זה, שמועדי חודש תשרי היו צריכים להיות מפוזרים על תמוז, אב, אלול. זאת אומרת, היה צריך להיות תמוז, אב, אלול, זה היו צריכים להיות המועדים של סוף השנה. ואחרי זה היה מועד אחד בתשרי. זה פלא, פתאום מתקבצים להם 400 מועדים בתשרי. למה ראש השנה? ראש השנה אני מבין, אבל כיפור. עם תשובה בזה. למה אתה לא עושה בסוף השנה? מה עושה את זה בתחילת שנה? הם צמודים אחד לשני. אז המדרש אומר, זה צריך לעבוד ככה. ראש השנה, אחת הקדושה שלו, היום אנחנו מזהים את זה בתור תחילת השנה, אחת המהות שלו, יום חשבון, היה צריך להיות בתמוז. אחרי זה יום כיפור באב, שימו לב, במקום תענית יום כיפור, אנחנו עושים תענית את אישה באב. ובאלול היה צריך להיות סוכות, זה היה צריך לחתום את השנה, זה היה צריך להיות חג האסיף. ובתשרי השמיני עצרת, שהוא המועד הכי גבוה בשנה. עובדים הכי גבוה בשמיני עצרת, זה הייחוד הכי גבוה עם הקדוש ברוך הוא בשמיני עצרת. אבל הוא יחד את העגל, בום, שמיד התפרקה. ברוך הוא לקח וריכז כל המועדים האלה בתשרי. זה מדרש, ככה הוא מדרש. עכשיו אנחנו איבדנו עוצמות אדירות, זאת אומרת, אנחנו הימים האלה, היו צריכים להיות הימים הכי גבוהים בשנה, עם האורות הכי גדולים. במקום זה אנחנו עכשיו צריכים להתאבל על החורבן, זה לא רק על החורבן, מעבר לזה, כל האורות הגדולים שהפסדנו, אנחנו מחכים, מחכים לגילוי שלהם. ובתוך זה יש לנו סיפור של החורבן, שדווקא בימים הללו, שבין י"ז בתמוז תשעה באב, יש החורבן, זה לא מקרה, זה לא בכדי, מה שחז"ל אומרים שיהיו חמש פורענויות פה, חמש פורענויות כאן, כן, י"ז בתמוז חמש פורענויות בתשעה באב. זה השורש הזה מתחיל שם, והוא מתגלה בחורבן בית המקדש. אז אנחנו צריכים בתקופה הזו, מתוך האבלות, לא היום בחושך, היום, אין זה אפילו מחילה קצת מעצבן אותי, כי אני שומע מבחינת ההלכה, דנים, איך לחבס, מה לחבס, כן לחבס, לא לחבס, כן התקלח, לא התקלח. זה גם קצת יצא של יצרה, אני לא מצליחים לדעת כל הדינים האלה. הדינים האלה בסופו של דבר צריכים לדעת את תחילת האבלות קצת חסרון המקדש. מתחילים להתעסק עם הזוטות, שוכחים את העניין העיקרי. שוכחים שגר העניין הוא שאנחנו מתוך זה נזכר בחורבן הגדול הרוחני שלנו בלי בית מקדש. אנחנו צריכים להיות בבכי חורבן הבית. ומתוך זה להיות בכמיהה, בכיסופים ובעניין הבית. זה עיקר העניין של הימים האלה. צריכים לזכור את זה. לפעמים אנחנו מרוב עצים להוריד את היער. הם מתעסקים כל מיני פרטים, פרטים הלכתיים, ולא... לא שומע... שומעים, אתם מדברים על זה, אבל בכל זאת זה שומעים קצת בשוליים. אז לכן אני... רציתי פה קצת לעסוק בעניין של קצת בניית מקדש בזמן הזה. שהמשמעות שלו היא באמת הכיסופים לבנייה. כלומר, אם אנחנו צריכים להיות היום בהיקון, לדעת אני מקדש. זאת אומרת, האם זה דבר מעשי היום מתוך התחושה של חיסרון, ואם אנחנו באמת מרגישים חיסרון, אנחנו מבינים כמה אנחנו צריכים להיות מקדש, כמה צריכים קדושה בעולם, למה זה מוביל אותנו? האם יש פה באמת איזשהו היבט מעשי, שאנחנו מתקדמים, יש איזשהו חזון, או שזה איזשהו חלום, איזושהי אוטופיה, זה לא משיח, והכל יסתדר. אני רוצה ללכת קצת מקורות, פעם לא, לא שום דבר, זה לא תאורת שלי. אנחנו נתבסס על מקורות, נעשה לדבר את הנושא הזה. אבל קודם כל, קצת הקדמה, כמו שיש פה כאלה שהיו כשאנחנו קצת למדנו, אז יש לו כוח. אז ככה. אנחנו נעשה עכשיו ממש סקירה קצרצרה, נקרא לזה של תולדות המקדש, משהו קצר בשביל קצת לעשות סדר בראש, ועסקנו בדברים קצת במהלך שם שהיו. דבר ראשון, אם דיברנו על חטא העגל, אחרי חטא העגל, למעשה ככה, אמרנו שתקופת המעבר זה מזה מתמות תשע באב, זה הייתה צריכה להיות תקופת בניין המקדש. זאת אומרת, אחרי שהיינו מקבלים תורה, היינו אמורים להיכנס לארץ ישראל, זה היה צריך להיות המסלול, כחמור חזק. 11 יום מחורף, היו צריכים ללכת ישירות לארץ הקודש. ואז משה רבנו ואהרון הכהן היו מוליכים אותנו אל ההר הטוב הזה בלבנון, מחפשים אותו, כי אף אחד לא יודע איפה זה, בואו הוא הסתיר את המקום של הר המוריה, מקום שידוע כבר, כבר תעבוד, נעלם. משה רבנו, ואהרון הכהן, מן הסתם, היו עושים איזשהו מהלך זריז, מוצאים את המקום, ובונים בית מקדש. או, שלב ראשון משכן, ואחרי זה בית מקדש. אני לא אכנס לזה עכשיו, לא אני אומר את זה, אבל מאוד ייתכן שהיה צריך קודם כל איזה מקדש ארעי כזה, בדמות המשכן שהיה במדבר, ואחרי זה משתדר רגיל. אבל בפועל מה שקרה, אחרי חטא העגל, מהלך השתנה. קודם כל נעצרים, לא נכנסים לארץ. דבר ראשון, אחרי יום הכיפורים, אחרי שבני ישראל הופכים לבעלי תשובה, אחרי יום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, לבנות משכן. מבחינה זו, הפונקציה הראשונה של המשכן היא כפרה על חטא העגל. ולא רק זה, הרמב"ן אומר שהמשכן, שבדרך כלל אנחנו תופסים אותו כמקום הקרבת קורבנות, בעיקר, יש בו גם גילוי תורה. אומר הרמב"ן, התורה ממשיכה להתגלות לעולם דרך המשכן, דרך ארון הברית. על הלוחות, על הארון יש את הכרובים, עשויים מקשחת זהב, הוא אומר, זה כמו האש שמתן תורה בהר סיני. כאילו אלוקים, המשיך לזרום לעולם דרך המשכן. לכן המשכן מוקם לראשונה למרגלות הר סיני. זו התחנה הראשונה שלו. כלומר, מבחינה הזאת, המשך הרצף של מתן תורה. ואז נתחיל מסע נדודים, אבל התחנה הראשונה זה משכן. עכשיו אנחנו ניתן איזה הצצה למשכן. אנחנו לא נתעכב ביתר פירוט. ולא בשביל הימים האלה המוזיקה. טוב, אנחנו למעשה יצאנו מבין ענני הכבוד, פה אנחנו רואים מסביב את מה שנקרא מחנה ישראל, 12 השבטים, שהם חולים מסביב מסביב. במרכז יש לנו את המבנה של המשכן, כן? עמודים האלה הם עמודי החצר, 60 עמודים מקיפים את כל החצר, זה מזבח העולה של המקריבים קורבנות, לפניו כיור הנחושת, ופה זה אוהל מועד. מי שכהן שעובר את הפרוכת, פרוכת המסע, את מסך פתח האוהל מועד, נכנס פנימה, פה יש להם שלושה כלים, נורת זהב מול השולחן לחם הפנים, מרכז מזבח הזהב, פה אנחנו רואים איך הכהן מקטיר קטורת, שם הקטורת עולה כמו מקל כלפי מעלה, זה אחד מסודות הקטורת, פרוכת, מעבר לפרוכת נמצא ארון הברית. זה כמו שאמרנו שיהיה קדושה. זה גילוי התורה, קרובים, תוך הארון ישנם לוחות הברית, לוחות השבורים, הלוחות השלמים, שם גם ספר תורה הכי מדויק שקיים בעולם, ספר תורה של משה רבנו נמצא שם בפנים. זה המראה של המשכן. והכלים האלה, שראינו, ככה בחטא, אתה רוצה לראות את זה עוד פעם? לא, זה עוד פעם, זה באמת קצת זריף. אז עוד פעם. אז עוד פעם, אנחנו יוצאים מתוך ענני הכבוד. שימו לב, 12 השבטים מסביב נקרא מחנה ישראל. לפנים מהם, אלה שלושת משפחות הלוויים. פה העולים של משה ואהרון בחזית, זה המשכן, חצר גדולה, בערך 100 אמה, גודל של החצר, בערך 50 מטר. במרכז ישנו אוהל מועד, לפניו מזבח כמו שראינו, קלעים, הרשת הזאת שפרוסה פה. שימו לב, אגב, הגובה של זה 15 אמה, מה? לא, לא, היא מחוררת, פה קצת יותר מדי, היא מחוררת, היא לא, כנראה, לא, לא, לא עד כדי כך. כיור נחושת, כמו שאמרנו, פה הכהנים מקדשים ידיים ורגליים, מזבח, גובהו 10 אמות ב-5 מטר, וכמו שראינו, אנחנו פה נכנסים פנימה, ורואים את הכלים, נמצאים בקודש. אני כן, קטורת, מנורה, שולחן, מנורה בדרום, שולחן בצפון, זה מול זה, ו... כאמור, הפרוכת שמאחרי ארון הברית, שימו לב שהבדים של הארון, המוטות שלו, מגיעים עד הפרוכת. הם מציצים בעד הפרוכת. כן, כמו אלה בדי הארון, המוטות, הם מגיעים עד הפרוכת, כאילו, מציצים החוצה. כאילו, הארון משפיע איזו השפעה פנימה בתוך הקודש. אז הבדים שלו ממש מציצים מהפרוכת.
פרוכת במשכן המנורה לא דלקה
כזה? מה עשתה בדלקה לבפנים? זה שתי שיטות, פה לא רואים את זה, אבל יש שתי שיטות בזה, יש דעה אחת שכולם דלקו לאותו כיוון, דעה שדלק למרכז. פה לא עושה את זה, לא עושה פה דרך בעולם, אבל בערך. טוב, עכשיו, אז התחנה הראשונה של בית מקדש זה המשכן. המשכן מלווה אותנו במדבר בן שנה, המשכן נכנס לארץ ישראל, 14 שנות כיבוש ונחלה, המשכן נמצא במקום שנקרא בשם גלגל. ליד מעברות הירדן. ואז אנחנו מגיעים לשילה. כן, ממש פה לידינו. מכל מיני סיבות, יהושע מגיע לשילה ולא לירושלים. הוא לא מגיע לירושלים כיוון שאף אחד לא יודע עדיין באותה תקופה שאנחנו אמורים לבנות בית מקדש בירושלים. אמרנו, כשבו חוילים את המקום, אף אחד לא יודע את עצמי בבית מקדש. יהושע, מכל מיני סיבות, זה נושא בפני עצמו, מגיע לשילה. פה הוא בונה משכן משודרג. מה זה אומר? במקום לבנות משכן נייד, כיוון שהמשכן שראינו קודם, לא ראינו את המבנה שלו, בפנים, הוא כמו לגו, לגו ענק. מאוד כבד, מאוד מאוד יקר, עם הרבה מאוד זהב, כסף ונחושת. וקודם כל, הופך את המבנה הזה למבנה קבוע. יש מבנה, באותו גודל של המשכן. אבל, כדי לבטא את העובדה, שעדיין לא הגענו לנחלת בית השם, המבנה הזה אין לו גג, אין לו תקרה. כן, בית תקרה לפי התקרה, אפילו היום, אם יש לך בית בלי תקרה, אתה לא משמר, לא משמר ארנונה. בית, נקרא שלו גג שלו, כן, סוכה נקרא זה שם הסכך. אז פה אין תקרה, במקום זה פורסים את יריעות המשכן. זו למעשה הייתה אמורה להיות תחנת ביניים. בתורה כתוב, פרשת הרי כתוב, לא באתם עד עתה אל המנוחה ועל הנחלה. אומרים, חזר המנוחה זו שילה, נחלה זה ירושלים. זאת אומרת, תקופת ביניים. מפה היינו צריכים להמשיך הלאה, לחפש ולהגיע לירושלים, נחלת את השם. צערנו, התחנה הזו הייתה תחנה ארעית ארוכה מאוד. במקום שהמקום הזה יעמוד על תילו שנה, שנתיים, שלוש, כאן שילה עומד על תילו 369 שנים. כבר הוא כמובן. ומסתבר לדורות שזה לא היה זכות גדולת לישראל. קיבלו אחרי זה מכה קשה מאוד על עניין הזה, כשדוד המלך מאתר את בית המקדש וכרוך במגיפה, שנספים בה 70,000 איש, והרמב"ן שם מסביר שהמגיפה הזו פרצה בגלל אדישות שלהם בגלל העובדה שהם לא חיפשו איפה מקום בית השם. זה שם הרמב"ן נודע הדבר בעונשם ובמגפתם. ברוך הוא פרה מהם את זה שמשך 400 שנה, למעלה מ-400 שנה, אף אחד לא אכפת איפה מקום המשכן, אף אחד לא מחפש. אגב, גם לשילה כנראה בקושל. עשו פעם חיפוש בתנ"ך כמה פעמים מזכיר את שילה. מרכז של עם ישראל כמעט 400 שנה. שילה מוזכיר פעמים, פעם אחת בתורה, פעמים בודדות. בספר יהושע, שופטים, אחרי שמואל א', כל פעם, ממש, פעמים בודדות. איפה נעלם שילה? מה יש לו? תקופת השופטים, כל תקופת השופטים, ספר שופטים כולו זה שילה. מזכורים בודדים. היה רפיון, פעם רוחני. זה מה שהבין תקופת שילה לצערנו.
כי יכול להיות, יהושע היה צריך
להיכנס לבית המקדש? יכול להיות. אם הוא היה מתעורר לעניין, יכול להיות שכן, הוא לא הספיק, הוא לא היה פה הרבה זמן בשילה. תקופה קצרה. הוא חתם למעשה את תקופת המעבר, ואחרי זה התקל את תקופת השופטים. הוא ממש תקופה קצרה מאוד. יכול להיות שהוא לא הספיק. אבל הוא יכל, כן, אם הוא היה... אבל זה אצלו הייתה, תימו לב, המטלה שלו הייתה לסיים לכבוש את הארץ, לנחול את הארץ, לבסס. ובזמנו, רואים בפסוקים בשביל יהושע, שילה הייתה מרכז. למשל, כל הגורל על נחלות השבטים היה בשבילו. בני גד ובני ראובן שקראנו אליהם עכשיו, כשהם חוזרים ועושים איתם, משווים אותו פה בשילה. בזמן יהושע, פה היה מרכז, אבל זה היה תקופה קצרה מאוד. זה התחילה תקופת השופטים וזה מכניס סיפור חדש.
אז באמת כשאין מלך, לא הייתי מצפה כאילו
יחפשו את מקום. קודם כל, היו שופטים, שופטים היה מעין מלך, שופט זה היה מעין מלך, ויש, אני לא נערך בזה כרגע, יש רמב"ן פרשת קורח. הוא מדבר על מה שאמרתי עכשיו על הפורענות הזו, הוא מדבר על זה שהיה עונש בני ישראל שהם במשך קרוב ל-400 שנה, לא אכפת להם כלום. והוא אומר שלא היו צריכים לחכות דוד המלך שנמצא את מקום המקדש. אז הוא מתעורר קודם, זה התפקיד של עם ישראל, לא תפקיד של דוד המלך. טוב, זה נושא, אבל אני מציין את זה מתוך העובדה שאנחנו מדברים פה על מקום ארעי שאמר להיות, היה אמור להיות תחנת ביניים, ומפה היינו צריכים להגיע למקדש בירושלים. עכשיו נדלג למקדש בירושלים. אז דוד המלך מוצא את המקום, ועוד פעם, זה נושא בפני עצמנו, בזמן דיברנו על זה בשיעורים שהעברנו. דוד מאתר את המקום, אחר מכן שלמה המלך בונה מקדש מפואר מאוד, אחד מפלאי תבל, אולי הבניין הכי מפואר שאז בעולם.
יש
אנחנו ניתן איזושהי הצצה למבנה הזה, פעם לא נעריך בזה הרבה. כן, זה מקדש שלמה. שימו לב, מבנה ענק. החזית של המקדש, דבר זה נקרא בשם אולם, גובה החזית הוא 120 אמה. קצר מדי. אני אראה לכם אולי עוד איזושהי תמונה של מקדש שלמה. בכל זאת. דוגמה, זה זו תמונה מחנוכת בית ראשון. משהו מדהים, כן? זה 120 אמה, בערך 20 קומות, זה קצת פחות. זה האולם וזה ההיכל, קודש, קודש קודשים נמצאים פה, צד האחורי, מזבח, יש פה עוד כל מיני כלים, זה נושא בפני עצמו, אבל מדרגת הפאר שבית ראשון זה דבר שלא היה בעולם.
האולם
הוא בדרגת
קדושה של ההיכל?
לא, קצת פחות. כמו מבואת כניסה, זה המזבח, כן, לעומת המזבח של המדבר, שגם כן היה מבנה נייד, זה מבנה מאבנים, קבוע. רק עוד פעם, רק שתבינו, מדרגת הקדושה בזמן חנוכת הבית. בזמן חנוכת בית ראשון, יורדת אש מהשמיים. נוחתת על המזבח, היא לא מסתלקת מהמזבח. קרוב ל-400 שנה יש פה אש שרוצה למזבח, ואדם שמביא קורבן ועושה תשובה רואה פה אריה מאש, כמו שמשהו מעין הדבר הזה. זה עצמת הקדושה האדירה של בית ראשון. אז זה פחות או יותר המראה. יש פה כל מיני דברים, אני לא אכנס לזה עכשיו, בונה פה כלים מנחושת, דברים פלאים ביותר. אנחנו דרך זה אגב מבינים את חוכמת שלמה המלך. דברים ששלמה עושה פה היום לא יודעים לעשות אותם. אין טכנולוגיות היום לעשות את הדבר הזה. תסתכלו, הדבר הזה פה בצד שמאל, זה נקרא ים של שלמה, זה מקווה. מקווה ענק, נמצא על גבי 12 בקר, 12 שורים מן החושת. מורד הזה, שוקל 200 טון הדבר הזה. יש פה נפח של 150 מקוואות. יש פה זרמת מים שיטה מיוחדת. פלא עצום! בבית שני אין את זה, איך יצקו את זה, איך בנו את זה. היום בעולם לא יודעים לעשות דברים כאלה, מודיע לכם. פלא עצום! אז... זה היה חלק מהפאר הגדול, מעוצמה גדש בית ראשון.
מה היה העניין של הים הזה?
זה היה מקווה. בגדול, יש פה עולם, שמים עוד עשיר מאחורי הסיפור של השברים האלה, ואני אכנס לזה כרגע. אני מראה שהעולם עומד על עבודת הקורבנות. זאת אומרת, קבע עליונה, יש שור, שור הוא כנגד התיקון של העולם הבהמי. זה אחד מהעניין הרכזים של עבודת הקורבנות. רק אראה לכם, בשביל לחתום את נהיה שקפת בית ראשון, מה קורה בפנים. תוך ההיכל, אלו שלושת החלקים של ההיכל, שזה דבר שלא משתנה, דבר קבוע, גם בית ראשון, גם בשני, וגם בעזרת השם בבינה לבית השלישי. יש לנו פה את קודש קודשים, ארון הברית, הקודש ומבואת הכניסה. אלו שלושה חלקים קבועים. עכשיו, שימו לב מה קורה בפנים, מה שקורה בהיכל. כן, שלמה המלך מצפה את כל היכל בזהב. הכל, מצפה, תקרא, קירות, הכל ציפוי זהב, חוץ מהפיתוחים המדהימים שיש פה על הקירות. פרט לכך, הוא בונה עוד כלים. חוץ מהמנורה, שולחן, מזבח הזהב, שנדדו 480 שנה מהמשכן בירושלים, הוא יוצק עוד 10 מנורות, עוד מספר של שולחנות. זה פלא עצום, למה הוא עושה את זה? אני אכנס לזה עכשיו, יש כל מיני הסברים לדבר הזה. דבר מדהים. פרויקט אדיר ממדים, גם היום, לצקת נורות כאלה, אני מודיע לכם שזה סיפור מורכב מאוד מאוד מאוד. אין היום ידע איך לעבוד בזהב, בגדלים האלה, באיכויות האלה, ואנחנו היום חושבים את עצמנו לדור הכי מתקדם, הכי טכנולוגי, יש לנו פטנטים ופלאפונים, כל עניינים, ווייז, כל מיני פטנטים, להם היו פטנטים ואיכויות וטכנולוגיות בתחומים שאנחנו היום לא כך אמונים עליהם, כמו עבודה עם זהב למשל. טוב, בכל אופן,
יש
שאלה עוד פעם, זה נושא, הם עשו את מקשה אחת, שאלה איך עשו אותם. הם עשו אותם בהקשה, מילה מקשה, יש לה כמה אופני ביאור. אתה יכול להגיד מקשה מלשון הקשה, אתה לוקח גוש זהב ואתה מפסל אותו, כזהב הטהור מאוד רך. שעוד שנייה, זו הייתי ציקה, עשו את זה גוש אחד. אז שאלה, איך הוא עשה? אנחנו לא יודעים. שתי אפשרויות, שתי דעות במפרשים. טוב, נתנו הצצה על בית ראשון, ממש טעימה. וכמובן, מתוך זה, ניתן הצצה גם על בית שני. עושה איזשהו סיור קצר בית שני. כשאנחנו מדברים פה על בית שני, אנחנו מדברים סופי מבית שני. כיוון שאחרי חורבן בית ראשון, 50 שנים בערך אחרי החורבן, מקבלים רשיון מכורש, ואז מגיעים לפה לא יבבל, והם מתחילים בבניית מזבח. בערך 20 שנים עובדים רק עם מזבח, בלי בית. זו הלכה שהתחדשה בתחילת בית שני. עיקר העניינות של המקדש למזבח. לעבודת הקורבנות, התחברות שלנו לקדוש ברוך הוא מלמטה. קרוב 20 שנה עובדים רק עם מזבח. היה. תחילת בית שני, רק מזבח, מבית. רק מזבח. 20 שנה עובדים רק עם מזבח. יותר מאוחר, משלימים את הבנייה, בכלות 70 שנה לחורבן בית ראשון, סיימו את בניית הבית השני. כמו שהתנבא הנביא ירמיהו לפני החורבן. אבל בית ראשון, בית שני מתחילת ימיו, הוא בית מאוד מאוד פשוט. לא היה להם תקציבים כמו שלמה המלך. זקנים בחו, זכרו את הפאר העצום של הבית הראשון, פה יש בית פשוט. חולפות בערך 300 שנה, ואז המלך הורדוס, שהיה מלך מאוד מאוד בעייתי, מיד הסביר חליפה, בין היתר רק שלושה מהבנים שלו, אבל הוא היה בנה גדול. הנה הוא בנה הרבה בארץ ישראל, וגולת הכותרת של הבנייה שלו זה בית המקדש. הוא לוקח והוא משפץ את המקדש, ולמעשה, עושה פה שני דברים. קודם כל נראה איזושהי תמונה, אחרי זה נראה לכם איזושהי מצגת קצרה של זה. קודם כל הוא באמת מאוד מאוד מפאר את ההיכל. מאוד מפאר אותו.
כן,
כן, ההפך. יש שם סיפור, מי שמכירה, הוא הרג את מרבית חכמי ישראל. ואחד מהם, הורדוס, אם תסביר חרדיפה שלא היה בטוח שחכמי ישראל רודפים אותו, בין היתר הוא הרג את מרבית חכמי ישראל, ואחד מהם, שגם מקום המשפחה שלו, השאיר אותו, קראו לו בבא בן בוטה, והוא ניכר את עיניו, הפך אותו לעיוור גם, היה מטורף. ואז בשלב עשה לו ניסיון לראות אם באמת נאמן למלך, והוא ממש באמת שהוא נאמן, זאת אומרת שהוא לא יצא נגד המלכות, ואז יש לו יסורי חרטה על מה שהוא עשה, אני שואל את חכמי ישראל. אמרתי, איך אני יכול לחפר על זה? אמר לה, אתה כיבית אורו של עולם, אמרתי את חכמי ישראל, קום תאיר אורו של עולם, תבד המקדש. והוא אמר לו, כך שהוא עשה את זה בהצלחת חכמי ישראל, והוא גם הלך פה לפי הכללים, זאת אומרת, הוא לא בנה איזו תוכנית ארכיטקטונית משלו, הוא בנה מקדש. דבר ראשון הוא מאוד מאוד פאר את המבנה של ההיכל. כאשר, שימו לב, זה הכותל המערבי של ימינו. כותל המערבי של ימינו, זה. כותל המערבי של ימינו ניצב בצד האחורי של בית המקדש. כשאתם נמצאות פה, זה בערך אזור הרחבת התפילה, פה עומד אחד בית השם. פה נמצא קודש קודשים. זו כנראה הסיבה שבתודעה של עם ישראל, כותל המערבי כל כך התקדש. כי אנחנו פה נמצאים באמת מאוד מאוד סמוך למקום קודש קודשים. צריך לדעת שכל הכתלים האלה הם אותה תקופה. זאת אומרת, זה שתמיד מוכרים לנו את הבלוף הזה, שזה שריד בית מקדשנו, זה לא נכון. א', זה לא שריד בית המקדש, זה שריד של החומה. זה א'. ב', אולי היחיד. כל החומות האלה הם מסוף בית שני. תראה מכך, חומה הכי קדומה פה זה החומה הזאת. זו חומה שהבסיס שלה הוא תקופת דוד. את הכותל המזרחי לא הזיזו. כי תחתיו אנחנו נופלים לנחל קדרון ולא את הטכנולוגיה של הבנייה, פשוט לא יכולים להזיז שם את הכותל הזה, זה נשאר במקום. אז הורדוס, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מגדיל את הר הבית. הר הבית היום, השטח שלו, 144 דונם. שטח ענק. זה נחשב לשטח, מה שנקרא בעולם הפולחני במרכאות, שטח הכי גדול בעולם לעבודת האלוקים, יותר ממכה. 2000 שנה שדבר לא השתנה, השטח הכי גדול. ו... זה הכל תוצר של תקופת ההורדוס. אז זה הדבר המונומנטלי הראשון שהוא עושה, זה הגדלה של הר הבית. אנחנו יודעים היום לצערנו בתקופת הרמדאן, ששמעאלים גודשים פה את ההר, נכנסים פה משהו בין 400-450 אלף איש. אז תבינו את הגודל של השטח העצום הזה, הוא גם רובו ריק. עד היום, אני אראה לכם אחרי זו תמונה של... היום, הרוב ריק, ממתין. 2000 שנה הם היו פה, השמעאלים והנוצרים, מה הם עשו? לא, כלום. שירות השטח ריק. בכל אופן, אז זה המפעל הראשון שלו, אז הגדלת הר הבית, ודבר שני כמובן זה הבנייה המחודשת של המקדש בפאר הרבה יותר גדול מה שהיה קודם. טוב, יש פה כמובן הרבה 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 מה לדבר על זה.
אבל...
כן.
החומות היו נצפות זהב?
או נצפות זהב? לא.
איפה,
נגיד לך, יותר מזה. קודם כל, חומות וחומות אבן. כמו שהיה היום, כמו שיש היום. כשאת מגיעה היום לכותל המערבי, לכותל הדרומי, את רואה שם חומה בצורה.
זה אותו
דבר, לא השתנה שום דבר מאז. אלה האבנים של סוף מבית שני, נקודה. זה דבר לא השתנה. חומה לא מצפים בזהב. יתרה מכך, חז"ל אומרים שהורדוס בנה פה מבנה כל כך מפואר. בנה, הביא פה שיש מיוחד כנראה מרומא. חז"ל אומרים, מבנה שישה כוכלה ומרמרה, כנראה סורה שלושים של שלושה סוגים של שיש, אחד ירוק, אחד כחול. בן אדם היה מגיע מרחוק, היה רואה צורה של גלי ים באוויר. וכשהורדוס רצה לטוח את המקדש בזהב, רצה לצפות בזהב, חכמים אמרו לו, אין צורך, הוא כל כך מפואר. יותר מזהב. זה היה ממש פאר עצום, עצום סוף בית שני. פאר עצום.
ואתה מבית ראשון?
לא הייתי שם, אין לנו תמונות. בפנים ודאי
ש...
מה? לא, זה משהו אחר. זה עניין אחר. הגדול הזה, זה... זה לא התממש. זאת אומרת, זה רק ערך ימים יותר. היה אמור להיות, הוא לא היה. אבל... קשה לנו לדעת בדיוק, אבל מי שמספק שמה ששלמה המלך עשה זה דבר מונומנטלי, ודאי שבפנים ותוך ההיכל בית ראשון היה יותר מפואר. קשה להאמין שהורדוס, אין לנו עדויות מלאות על זה, קשה להאמין שהורדוס הצליח לעשות את ציפוי הזהב כמו שעשה המלך שלמה בתוך האחד. זה הדבר לא יאומן מה שעשה שם. צריך לזה גם כמות אדירות של זהב. כמות אדירות של זהב, מכל העולם צריך להגיד זהב לשם. זהב עבה, זה לא זהב דק. ובחוץ, קשה לדעת. אבל בלי שום ספק שמקדש שלמה היה מקדש מאוד מפואר. עכשיו, בואו נעשה איזשהו סיור קצר באמת למקדש הבית שני. אז אם כן, זו רחבת הר הבית, זה הכותל המערבי, כמו שאמרנו. ופה, זאת העזרה המקודשת. כן, זה השטח הכי קדוש בעולם, פה מקרבים קורבנות. פה נמצא היכל, פה נמצא מזבח. על גבי חומת העזרה יש כל מיני לשכות. מאוד צפוף פה, כי השטח הזה לא גדול. סך הכל העזרה זה 187 על 135 אמה, בערך 100 מטר 70 מטר, זה הכל, זה לא גדול. ברוב השטח תפוס. אם רואות פה בעין, יש פה מעט מעט שטח ריק. פה יושבת הסנהדרין. תכף אני אסביר. זאת עזרת נשים, חצר גדולה, שנמצאת בקדמת העזרה, פה לא מקריבים קורבנות, זה משמש כמקום איסוף לעם, בין היתר גם מקום לנשים. מקום תפילה לנשים, 15 מדרגות, איך נקרא השער הזה? שער ניקנור, מפורסם, נכנסים פנימה ולפנינו מזבח מלוא הדרו, מזבח גבוה, 10 עמות, זה שתי קומות, הוא לבן, כמו שאתם רואים כאן, ומעליו אנחנו רואים את הפאר הגדול של המזבח של סוף ימי בית שני, כן? שזה באמת פאר עצום.
רגע.
כן. מה? לא, זה נגמר פה. יש גם מצלות בפנים, אבל זה לא זה. רק שתת את התמונה הכללית, המראה הכללית. הרב? כן.
המזבח לא אמור להיות
מהאבנים שאין,
זה לא מסודת.
כן. לא, אמור להיות עם אבנים שמסוסתות, לא עם ברזל. נכון? אז זה באמת בעיה, שתקופת שלמה המלך, אז הם אומרים, שמצא תולעת מיוחדת, תולעת השמיר, זה גם סיפור שלם מאיפה התולעת הזאת הגיע. הייתי אומר, התולעת הזאת היה כמו קרן לייזר, שאיתה חצו את האבנים, בית שני קצת יותר מסובך, לא עליהם את זה, מצאו פתרונות אחרים. כן, המקבילה של מזבח, זה פן חרבך, הנחת עליה ותחלליה, אסור לגעת בברזל ועליה מזבח. כן, הברזל והמזבח לא הולכים ביחד, ברזל זה כלי משחית והמזבח זה פרה, זה טהרה, לכן אגב הוא גם לבן. זה דבר מוזר, קודם זורקים על אדם והוא לבן. צובעים אותו, הם מסיידים אותו לפני פסח, לסוכות, כל יום שישי היו שוטפים אותו, מאוד הקפידו על זה. אני בא לבטא שהעניין של המזבח, זה הטהרה, זה הקדושה, זה הכפרה. אז זהו, זה בגדול, יש כמובן הרבה 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 מה לדבר פה על המבנה של בית שני. או שאתם למה צפוף. פה, יש של המקדש, יש כל מיני נתוני יסוד שהם מגיעים מלמעלה. מתי הם הגיעו? אז הרי מי שבנה את הבית הראשון זה היה שלמה המלך, כן? איך שלמה יודע איך לבנות? הרי בתורה כתוב מבנה משכן. פה זה לא משכן. אז אמנם יש פה כל מיני פרופורציות, למשל הגודל של ההיכל יש לו תאימות פרופורציונית עם המשכן. לדוגמה, קודש קודשים במשכן הוא 10 רמות, והמקדש הוא 20 על 20, כן? זאת אומרת, יש פה איזה יחס ערכי מבחינת הפרופורציות. אבל עדיין, זה שונה. איך אתה יודע לבנות? הוא עושה פה כל מיני דברים, אז ראינו שעושים נורות. איפה אתה יודע להוסיף נורות? אמנם אין איסור להוסיף נורות, אבל למה? עכשיו, לא הראיתי לכם פה, קודש קודשים הוא מוסיף, הוא שם עוד זוכרים בקודש קודשים, יש פה, קוראים לי, תוספות הוא מוסיף. אתה רוצה לראות קודש קודשים? נראה לכם. בזכות להיכנס קודש קודשים. כן, הם לא זכו לזה, מי יכול להיכנס? אף אחד לא נכנס. אולי, מקום גדול היה צייר זה טוב, אז הוא יכול לצייר להם מה הוא ראה שם. אבל אף אחד לא יודע מה יש שם. אולי אנחנו בדור שלנו, יש לנו כל מיני עזרים. זה המראה המשוער. קודש קודשים בית ראשון. ארון הברית, לצידו צנצנת המן והמטה של אהרון, וזה הפלא הגדול. שלמה המלך מוסיף עוד זוג קרובים ענקים. כל קרוב כזה 10 עמות גובהו. עושים עץ, מצופים זהב. מה?
זה הקרובים שפנים לבית.
או, הקרובים האלה, זה הקרובים המפורסמים שמסופר עליהם שהם היו קרובים דינמיים. שם ישראל עושה רצונו של מקום, הם פונים אחד לשני, כולי איזה חיבוק כזה. לא, לפי דעת רוב הפרשנים, יש דעה כזו. אבל לפי דעת רוב הפרשנים, הקרובים, הדינמיים נקרא להם, זה הקרובים הגדולים, הם משוקפים את המצב של עם ישראל. הקרובים שלמטה, הם בחיבור לארון, הם סטטיים, ומראים שבפנימיות עם ישראל תמיד בחיבור לשם. שימו לב איך זה נראה, אתם רואות, הקרובים האלה פונים אחד לשני, והפנים שלהם קצת למטה. מה יש בפנים? ארון. זה יש לנו את הלוחות. זאת אומרת, זה הארון. זאת אומרת, הפנים קצת למטה, בפנים הארון, כשבתוך הארון יש את הלוחות. הלוחות הראשונים, הלוחות השניים, יש פה ספר תורה של משה רבנו. אז הקרובים מכוונים למטה, כלפי התורה. זה מראה שהמצב הפנימי של עם ישראל תמיד בחיבור לשם בפנימיות. לכן הקרובים עשויים מקשה אחת זהב. יש רק שני דברים במשכן שעושים, במקדש, שעושים מקשה אחת זהב. זה המנורה והקרובים. הכפורת והקרובים.
הקרובים הקטנים.
הקרובים הקטנים. הקרובים הגדולים עשויים בכלל מעץ מצופים זהב. הקרובים הקטנים הם מקשה אחת. אנחנו תמיד בחיבור לשם. זה יותר מזה. מה שהזכרתי גם, שהעניין שהקרובים האלה שמבטאים את האש של מתן תורה, מבחינת ההלכה, מה קורה למשל? במצב שאין לנו זהב. מה עושים? נגיד, קחו תקופת החשמונאים. זאת אומרת, אם מגיעים לבית המקדש, תקופת יוון, שחררו את המקדש מדי היוונים, באים, הם נורא, מה עושים? אין להם זהב, לא היה להם זהב, לא היה להם תקציב לזהב. מה עושים? נבנים נורא או לא נבנים נורא? איך בונים? בסדר עם זהב. מעץ? לא, לא מעץ. סור להיות מעץ. אז מבחינת ההלכה, כל כלי אפשר לבנות מכל מתכת, כשאין לנו ברירה אחרת. ואז באמת בנו בהתחלה נורא משיפודי ברזל. באותה צורה, למשל, אם אין לנו שולחן, אנחנו לוקחים שולחן, מצפים אותו, אין לנו זעם, מצפים אותו בחושך. זה בדיעבד. מה שאין כן, הקרובים. קרובים חייבים להיות זר. נקודה. זה עוד פעם, זה מבטא, זה קדושה, פה אין תחליפים, חייב להיות זר. ובכלל בחסידות, כמו דיברו על עניין שהקרובים, לפני תינוק כתינוקת, זה מראה לטהרה של החינוך, של הקדושה, בחסידות, הכל זה גם עולם המוסר, לכל מיני דרושים, את העניין הזה. אבל בשורש זה נקודת החיבור. קרובים מבטאים את נקודת החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, זה אש. זה אש, זה אור, זה אור גנוז, זה אש שמתן תורה. ולכן זה אי אפשר להחליף, זה מקשה אחת זהב, נקודה. אי אפשר, זה לא כסף ולא נכון, שום דבר אחר. אז זו עוצמה גדולה של הארון, אז זה החיבור הזה, הקרובים האלה, הסטטים הם מבטאים את החיבור הבני עם ישראל, תמיד בחיבור פעמים לשם. תמיד צריך למצוא את הנקודה הזאת, הניצוץ הזה שתמיד קיים. והוא חבוי, מצוות קודש קודשים. עכשיו יש מצב שני, זה הקרובים הגדולים, שהם באים באמת לבטא את המצב הנוכחי שלנו. ולכן למשל, אתם מכירות את זה, בתקופת החורבן, כאן החורבן בית ראשון. עכשיו, במי נכנסים לפה פנימה, קודש קודשים, אז ארון כבר אין. כי הארון נגנס כמה עשרות שנים לפני החורבן. אבל הקרובים הגדולים נמצאים במקום, בקודש קודשים. ואת הדמתם, מה הם רואים? שהקרובים מחובקים. אנחנו ביום החורבן, איך היו צריכים את הקרובים? לכאורה, היו צריכים לפנות עכשיו אחד בשני. לא. אמרו לי חזר, בני עשר עשו תשובה. התשובה מיד הם חזרו אחד לשני. היה שם שלם, שזה יום החורבן, ולד משיח וכו'. גילו לנקודה פנימית. אז בכל אופן, זה הסיפור של הקרובים הגדולים והקרובים הקטנים הללו. וזה כאמור נקרא חידוש הבית ראשון באמת. זה הפלא הגדול של הקרובים האלה שנמצאים פה קודש קודשי. אבל בית שני, לצערנו, המציאות עגומה מאוד. כיוון שכל מהלך ימי בית שני, קודש קודשים ריק. אין ארון, אין קרובים. הדבר היחיד שיש שם זה אבן השתייה. מה זה אבן השתייה? אז כשדיברנו על זאת השיעורים, דיברנו על זה שהסלע הזה, האבן הזאת שנמצאת פה בקודש קודשי, לרוב הדעות זה חלק מסלע יסוד שנמצא בהר. עד היום, כיפת הזהב, שמקיפה את הסלע הזה, אבן השתייה, שהמסורת שלנו, כאמור, זה מקום קודש קודשי. פה, ממש בקצה ההר, בנקודה הכי גבוהה בהר, עומדת פה אבן הזו. עליה מונח ארון הברית. נקראת אבן השתייה, כי ממנו הושתת העולם. התחילה הבריאה. פה התחילה בריאת העולם, ככה אומרים חז"ל. ולכן פה מונח הארון. מפה יוצאת קדושה לעולם, פה יוצאת שכינה לעולם. מפה, בנקודה הזאת. אז בבית ראשון, יום הכיפורים, שיא הקדושה, כשהכהן הגדול נכנס בין בדי הארון אל עבר ארון הברית ומניח פה גחלים על גבי אבן השתייה שהופך על קטורת ואז השן הקטורת עולה מעלה כמו מקד.
דרך
עולה עד התקרה ואחרי זה שוקע על הארון. וזה כתוב כי בענן הראה לכפורת. יש כאילו שכינה לא כיפור, דרך הענן ששוקע לכפורת. שוקע על הארון. זה סיום קדושה של יום כיפור. המדרש אומר שביום כיפור, כשהכהן הגדול מקטיר את הקטורת, מתפשט ריח גן עדן בעולם. פעם אחת בשנה, אנחנו מתחילים לגן עדן. הרי הריח זה החוש היחיד שלא נפגע בחבר אדם הראשון. תראות את זה. כל החושים נפגעים לחוץ חוש הריח. זה החוש מתוקן. המשיח כתוב שהוא יריח וידון. זה החוש חוש הנשמה. זהו דבר שהנשמה נהנית ממנו זה הריח. והריח הזה מתגלה במלוא העוצמה שלו יום הכיפורים. וזה מחבר אותנו לריח של גן עדן, מחבר אותנו לאור הגנוז, לעץ החיים. זה היה סוף יום כיפור. אז זה מתגלה בעוצמה הגדולה ביום כיפור. פה, בהקטרת הקטרות בקודש קודשים. אבל 50 שנים לפני החורבן, אחרון המלכים הצדיקים של בית ראשון, שקראו למלך יאשיהו, הוא מקבל איתותים שעלו להיות חורבן. הוא חרד לגורל הארון. ולמה הוא חרד לגורל הארון? אפשר לבנות ארון חדש. שדדו את הארון. אי אפשר לבנות ארון חדש? לכאורה אפשר. אולי. מסובך. אבל מה אי אפשר? לוחות. מי יכול לייצר לוחות דעות חדשים? זה לוחות שבא נבוא הסיני. זה שורש העניין. אז מה הוא עושה? מחביא את הארון. לא סתם, הוא מחביא את זה במקום שעוד שלמה המלך הכין במקום כמסתור לארון הברית. עמוק עמוק, הרמב"ם כותב בתמוניות הכלכלות, עמוק עמוק עמוק, מעבר הר הבית, הוא מחביא את הארון. כל ימי בית שני אין ארון. לא מוצאים את הארון. קודש קודש, ריק. עיקר החיסרון של בית שני, חסרון הארון. אין ארון, אז כמובן אין את הקרובים הגדולים גם. ואין רוח הקודש, אין שכינה. אין אורים ותומים. זה היה חושן שיכול לתפקד בתור זקני נבואי כזה. כהן הגדול היה יכול לקבל תשדורות דרך ארון ותומים. נגמר, אין, עד שני זה לא קיים. הכל זה תולדה של חסרון הארון. ואין נבואה. פרשנים אומרים, אין נבואה בית שני בגלל שאין ארון. כי דרך הארון יש זרימה של קדושה לעולם. יש השערה של שכינה בעולם. כל זה תוצאה של ארון הברית. הם מסבירים שהנבואה נתבטלה בגלל חסרון הארון. הנבואה מתבטלת, למעשה שלושת הנביאים האחרונים הם שרידים של בית ראשון. הם מלווים תחילת בית שני ואז נעלמת הנבואה. הפרשנים אומרים שזה לא סתם שנעלמת. נעלמת בגלל שאין לנו את ארון הברית. הקיר שהיה מפריד, פה לא רואים אותו, הקיר שעמד כאן, שהפריד בין קודש קודשים, נקרא בתנ"ך בשם דביר. מה שאתם אומרים בתפילה כל יום, מה שם עבודה דביר בתייך. קודם כל, מה אתה מתכוון שאומר דביר? מה זה דביר? קודש קודשים. אבל באמת, זה הקיר שמפריד בין קודש קודשים. השמו זה נקרא דביר, מלשון דיבור. פה יצא דיבור לעולם. הארון הוא הכלי שדרכו יש גילוי נביא בעולם. זו הסגולה של הארון. ברגע שאין ארון, אין נבואה.
גם אין עבודה זרה?
בסיבה אחרת אין. הייתה עבודה זרה. איפה, בית ראשון הייתה הרבה עבודה זרה. כי במקום שיש הרבה קדושה, טומאה נלחמת ביתר שאת נגד הקדושה. חז"ל אומרים שהיצר של עבודה זרה התבטל בתחילת בית שני. הם התפללו על זה, מאוד פחדו. דווקא בגלל העובדה שיש לנו פה ירידה עכשיו בקדושה. אין לנו את ההגנה של הארון. בגלוי. הוא נמצא בנסתר, אבל לא בגלוי. אז כתוב שחכמי ישראל התפללו על זה שהתבטל יצרה של עבודה זרה. שהיצרה מאוד קשה, אנחנו לא מסוגלים להבין כמה היא קשה, לא נתפס. ואז יצא להם ארי של אש. כמו שראים, אין ארי שראינו קודם על המזבח, יצא להם מבית קודשי הקודשים ארי של אש, ומרגו אותו. התבטל יצרה של עבודה זרה. יש מקרה שנמשך לסיפור הזה, נמשך לסיפור הזה? לא מכיר את הסיפור הזה? מצוין, עוד יצר. וביטלו אותו, והחזירו אותו. זה יצר של עריות, ביטלו. ביטלו יצר של עריות גם כן. אבל שני היצרים הכי חזקים בעולם, זה היצרים האלה. שימו לב, יצר רעש, אבל זה רע אפילו כנראה יותר חזק מיצר של עריות, עד כדי כך. וגם ביטלו, ואחרי זה ראו שאין פריה ברביעייה, אז ביקשו, התפללו, והיצר רעש חזר. קיום העולם. בכל אופן, זה היה סיפור של ביטוי יצר של עבודה זרה. בכל מקרה, נחזור לענייננו, אז...
הרב, כן.
קודם כל, חלק מהכלים כן החזירו. שאלה כמה, איך, לא בדיוק יודעים. בכל מקרה, ודאי לא אהרון.
לא, כן, אהרון לא, אבל...
אהרון, מה? כלים אחרים החזירו את חלק מהכלים, אנחנו לא יודעים אבל בדיוק מה. כתוב שהחזירו את חלק מהכלים חזרו. תראו מה חזר. לא יודעים. זה מאוד יכול להיות, למרות שהכלים היו שם, יכול להיות שחלק מהכלים האלה נשדדו. זאת אומרת, זה כלים מאוד יקרים. וזהב, ואני לא יודעים מה חזר. יכול להיות גם מבחינת ההלכה אפשר תמיד לבנות עוד כלים. הכלי הכי בעייתי במרכאות זה ארון הברית. כי הדוגמה, לא רק העניין של לוחות, זה כנראה יותר מזה. כשמדייקים בתורה, אז רואים שהכלי היחיד שכתוב עליו שעשה אותו בצלאל זה ארון הברית. כל הכלים, כתוב שחכמים עשו אותם. הכלי היחיד שעשה אותו בצלאל זה ארון הברית. אז באמת אנחנו מסבירים את העניין הזה שארון הברית יש לו קדושה מיוחדת, זה העניין של בצלאל, בצל כל. זאת אומרת, העניין של בניית הארון זה דבר שזה חוכמה עליונה. זה לא בנייה רגילה של כלים. אז ארון לכתחילה לא הולכים לבנות ארון חדש. משאירים את ה... צריכים למצוא את הארון המקורי, יש פה את ה... כאילו... בצלאל הכניס פה את כל הכוונות, כל הקדושה, אין לו תחליף לארון הזה. ואגב, מאוד מעניין שהרמב״ם, שהרי מלך הרציונליסטי, יש הלכה, ומתו הרמב״ם, הוא השתורת הנסתר, והרמב״ם הוא כידוע איש ההלכה, בלכות בית הבחירה, בקובץ ההלכות שבו הוא נותן לו מתווה מדויק, איך צריך לבנות בית מקדש, איך בונים את הכלים, יש כלי אחד שהרמב״ם מתעלם ממנו. איזה כלי זה? ארון הברית. זה המסר. הוא לא נותן לו מידות, שום דבר. הוא לא מזכיר אותו בכלל, מתעלם ממנו. והפרשנים שואלים, מה, אתה נותן לנו הרי פה מתווה איך בונים. מה קורה אם ארון הברית נשבר? אז אני לא צריך לבנות אותו, מה, תן לנו הלכה איך בונים. הרמב״ם כנראה בא ללמוד לנו באופן מובהק פה, שארון הברית קיים. כנראה יש בו כזו קדושה שאי אפשר להחליף אותו, צריך למצוא אותו ולהוציא אותו, לשים אותו. הוא בעצמו כותב שזה פלא עצום. שארון היה חבוי במטמוניות הכלכלות בתוך הר הבית. עכשיו, זה היסטוריה, זה לא הלכה. ראייה הלכה זה הכל ספר הלכה, הרמב״ם הוא איש הלכה. בנושא המקדש הוא חורג מרגלו, יש כמה פעמים שהוא מספר סיפורים. כל מיני כמה מקומות. בין היתר הוא מספר שארון שם, מה ארון אומר? הוא אומר, זה עובדה, אתה צריך את הארון הזה. ואני לא אלמד לך איך בונים את הארון, כשאתה תמצא את הארון, תחזיר אותו למקום שלו. אז עוד לא הגיע השעה, תגיע השעה. בני בית שלישי, לא רושם, הארון יחזור למקום שלו. אז צריך להבין את העוצמה האדירה של ארון הברית, אנחנו לא מבינים את עוצמת הקדושה שלו. אי אפשר להבין את זה. אז חז"ל אומרים, נקרשנו לארון, שכשבני ישראל עומדים להיכנס לארץ, עומדים על שפת הירדן, יהושע אומר להם, גושו הנה. גושו הנה. אומרים מפרשים, מה קרה שם? ויש שם את הארון הברית, עומדים עם כמה כהנים ככה, קרוב ירדן, עם הארון, הוא אומר להם, בואו, 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 לאן אתה לוקח אותם? אומרים חז"ל, זה אחד המקראות שמעט מחזיק את המרובה. לקח וכינס את כל ישראל בין בדי ארון הברית. שומעות? לקח כל עם ישראל, הכניס אותם בשתיים וחצי עמוד. פה המרחק הזה זה שתיים וחצי עמוד. פה כל עם ישראל עומד בשתיים וחצי עמוד. מאות אלפים, יש אנשים, אפשר לתפוס את זה? זה לך טבע? לא, יש פה מעל הטבע. ארון הברית מעל הטבע. רגילים מעל הטבע. כל עם ישראל נכנס שם בפנים. הדברים פה, הדברים, כן, שפלאיים, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותם בכלל בשכל אנושי. אבל זה, חז"ל אומרים שהארון עמד פה, הוא לא תפס מקום. אז אומרים, מקום ארון בקרובים אינו מן המידה. הנה, פה יש פה שם תמונה של זה. הנה, זה. מודדים. מהדופן עד לקיר, 10 אמות. מהדופן עד לקיר, 10 אמות. אבל, פה באמצע יש לנו 2.5 אמות. איפה הם נבלעות פה? כאילו, זה יחד 20. זה הרוחב, זה 20. נו, ארון נעלם. עכשיו, אותו דבר, על הקרובים הם אומרים. כל כנף 5 אמות, איפה המקום של הגוף שלהם? אלא? מקום ארון קרובים לא מן המידה. חז"ל מאוד מדגישים ללמד אותנו רבותיי, מקום קודש קודשים. לא, חלים חוקי הטבע, תודה. יש בעולם מקום אחד שהוא גן עדן, מה חוקי הטבע? אין פה אף אחד לא נכנס פה, אף אחד לא... לעשות שם הכיפור פה במקום הזה. טוב, אז זה... חלק מהסודות של ארון הברית. טוב, אז כל זה היה אמור להיות בכלל הקדמה. רציתי להגיע בכלל, לדבר איתכם על העניין של הסופים שלנו למקדש ובניית מקדש. כמו שגלשנו לזה...
יש לנו
זמן. לי אין הרבה זמן. נראה לכם קצת מאות חורבן שם שינוי. אז שראיתי את זה בשיעור שדיברנו, זה נחתום לשבוע הבא, בזה שאנחנו נדבר קצת על הנושא כיוונתי לדבר עליו היום, אחרי הפתיחה הזאת, והמעבר שעשינו פה היום. נראה לכם כמה עוד כמה דברים מעניינים. אז דיברנו על הר הבית, בימי בית שני, כן? עכשיו, שימו לי, מכל צד יש כניסה. כניסות המרכזיות היו פה. פה יש שני שערים, בצד הדרומי, מישהו יודעת איך קוראים להם? נותר חולדה. כאן השרדים עוד שפת ראשון. מאוד הגיוני שדווקא בדרום ישנה כניסה מרכזית להר הבית. למה זה הגיוני? כי ירושלים התפתחה מדרום, עיר דוד היא בדרום. ידוע, עיר דוד יושבת פה, זה האופל, מתחת יושבת פה עיר דוד. ירושלים הקדומה יושבת שם למטה. מאוד הגיוני שפה הייתה כניסה מרכזית. פה יש שני שערים, הימני משמש לכניסה, שמאלי ליציאה. עכשיו איך זה עבד? בסוף בית שני. הורדוס, בין היתר, כשהגדיל את המתחם של הר הבית, בנה במפלס התחתון, פה למטה הוא בנה אולמות ענקיים, מרתפים, גדולים מאוד, תכף תראו כמה שהם גדולים. כל האזור הדרומי של הר הבית מלא במרתפים, אולמות תת-קרקעיים. מי שהיה מגיע היה נכנס מפה, פה, אגב, פה באזור, יש פה מערכת שלמה של מקוואות, הייתם פעם בכותל הדרומי? הייתם פעם בסיור שם? דברים מדהים, אתה ממש רואה כל העניין של ההכנה. כן, מצאו פה דברים מדהימים, כל דברים שלדעו אותה. למשל פה, כן, מאז, כשהאזור הזה נחשף, חמת ששת הימים, ראו שיש שם איזה קשת, כל הקשת רובינזון. לא יודעו מה התפקיד שלה, עד שירדו עד למטה, עד למפלס של הרחוב של בית שני, הגיעו למפלס, ואז גילו פה את השרידים של הדבר הזה, דבר שהורדוס בנה. גר מדרגות ענק, ענק, שכנראה הוביל אותו לפה. פה הוא בנה, הורדוס, הוא קרא לזה הסתיו המלכותי. כנראה הוא בנה שם איזה אזור שלם שנועד בעיקר של הפקידים שלו. לא, זה למעלה. זה סתם, רק ציינתי, זה דבר למשל שלמעשה שגילו אותו, אחר כך שהתחילו לחפור פה. אבל זה מדהים מה שיש פה, מה שכל הכותל המערבי, מה שהיה פה, ובמערכת הענפה של המקוואות שיש כאן, וכו'. בכל אופן, גם את המדרגות מצאו פה, מדרגות האותנטיות, של תקופת בית שני, שזה מדהים. אז אם כן, נכנסים מפה, ופה בפנים, היו אולמות. מסתבר שהשער הזה קיים. הנה, זה השער. ארכיאולוגים קוראים לו שער המשולש, כי יש לו שלוש שתות, רק מה? הוא סתום. שמיילים סתמו אותו, עכשיו מה יש בצד השני? אולמות. בטח שמעתם על האולמות האלה, קוראים לזה אורות שלמה. שמעתם אורות שלמה? אורות שלמה זה בצד השני. אורות שלמה, רק לדעת, זה לא שלמה המלך, היה איזה צלבני אחד, קוראו לו סלומון. הוא בא לשם בן איזה אורות באיזה תקופה, אבל שמו זכה שיקראו לזה אורות שלמה. במרכאות. בכל אופן, במשך הרבה דורות, האזור הזה היה מכוסה בשפך. היה זכור בה, אף אחד לא רגע בזה. בצד היותר, כיוון מערב, שם היה להם את אל-אקצה, אל-אקצה הקדומה, יותר למטה, אחרי זה מול פה למעלה. אבל כל האזור הזה, אחד לא ניגש משם. מה עשו ישמעאלים בחוצפה שלהם? זה למעלה 15 שנה, כשנתניהו פתח את מנהרות הכותל, ואז התחיל בלגן, ואז הם ניצלו ממש את החולשה שהייתה אז, הם ירדו למטה, הביאו עשרות מסעיות, הציעו את כל השטח שהיה שם, הגיעו עד הרצפה, ותראו מה הם עשו פה. לראות את זה? הגיעו לכאן, זאת הרצפה, עשו יציקת בטון, שמו שטיחים, ואין לכם מסגד. כל השרידים שאתם רואות כאן זה שרידי בית שני. זה הכל תקופת הורדוס. עכשיו, זה נראה לכם אולם קטן, כן? אבל הוא לא היחיד פה. עוד אחד. נכנסים פה, אני שמעתי שתי גרסאות בעניין הזה. עושה לי פעם דברים כמה אנשי ביטחון שהיו שם. יש מחלוקת, נכנסים פה 10,000-15,000 איש. זה נחשב היום המסגד הכי גדול במזרח התיכון. מתחת לאף שלנו. מה שהם לא עשו אלפיים שנה עשו מתחת לאף שלנו. שאנחנו שם בא מדברים על העיר הבזויה והחריבה וכו', אז תבינו שחורבה נמשך. תחדיו שלנו, משהו לעשות פעם שנה. עכשיו, ברוך השם, את רוב השפח הזה הצליחו להציל. הם שפכו את זה באיזה מקום, באו כמה יהודים עם תושייה, פינו את רוב השפח הזה, העבירו אותו לעמק צורים, תחת לבית אורות, עד היום עוסקים בסינון. הם עשו מזה עניין שלם, מביאים בתי ספר ומשפחות וזה, עושים סינון, ועשו דברים מדהימים. נמצא לי לפני כמה שנים להיות שם, בדיקור אצל הארכיאולוג שם, וראה לי קטעים של הרצפה של הבית, רצפה של הזרה, באמת מבינים איזה פאר אור הוא רצה שם, איזה מוזאי, כל כל הדברים. היום אני חושב שחלק מזה מוזאון ישראל כבר. פי. אורדוס, לא תקפת אורדוס, זה צדיק, תקפת אורדוס. הכל ככה, תחלף שלנו. עכשיו לא רק זה, החוצפה שלהם, כלומר מה הם עשו? הם החליטו באיזשהו שלב שהם צריכים עוד כניסה למסגד. לא מספיק מה שהיה להם בעבר, מה הם עשו? בלי אף אחד לא. לא צריך שום בנייה, לא צריך אצלנו, כל אחד מגיע לזה קרוון מסכן, נשאר צבעת עליו, כן, חסר לו את הקרוון. שום דבר, אף אחד לא שואלים, הכניסו לפה בולדוזרים, תוך הר הבית. לא משנה, יש פה שרידים ארכיאולוגיים, מה שיש כאן. בום, טרח, אתם רואים מה שהולך פה. זה פתחו להם עוד פתח, מי יודע כמה נזקים, כמה דברים משמידו בדרך, ואף אחד לא יודע. זהו. זו שאלה בסוף, עכשיו עצרו אותם, אבל הנזק כבר נעשה. אז זה קצת ככה, הייתי אומר, מראות החורבן, שיוצא לנו לא הסתיים. אז אני אגיד לכם עוד איזה מילה אחת, ואנחנו נסיים כמה מילים על עזרת נשים דווקא, לעניין אתכם, עזרת נשים. אז אמרנו, זאת העזרה המקודשת, כן? זה מקום הקרבת הקורבנות. אין מקום אחר בעולם שבו אפשר להקריב קורבנות, נקודה. זה מקום הכי קדוש בעולם. מבחינת ההלכה, לעזרה אסור לטמאים להיכנס. זאת כל מי שהוא אב טומאה, אסור להיכנס לעזרה. הכי חמור טמא מת. כן, טמא מת נכנס לפה בטומאה, חייב כרת. זה מאוד חמור. ולכן, פה בצד, עוד איזה, כל המעטפת הזאת, ראינו את זה גם קודם, וכל ההיקף הזה בנו סורג. אתם רואים את הדבר הזה? יש בו גדר נמוכה, תפקיד שלה למנוע קודם כל מטמאי מתים, שבטעות לא יכנסו פנימה, וגם גויים. חז"ל לא רצו שגויים יסתובבו במקדש. יוסף מתתיהו מתאר שיהיו פה כתובות ביוונית, הזהירו את הגויים לא לעבור את הגדר, ובאמת מצאו שתי כתובות כאלה. כתובת אחת במוזיאון ישראל, כתובת אחת בטורקיה, באיסטנבול. ממש כתובות ביוונית עתיקה שמזהירות את הגויים לא לעבור את הגדר של סורק. ולא רק זה, כתוב שם שדינה מיתה, כן, יד ישראל תקיפה. בכל אופן, אז זה מסביב, ופה זו עזרת נשים. עזרת נשים, השטח הזה, לא נבנתה על ידי שלמה המלך. זה נבנה באמצע ימי בית ראשון. אחד המלכים קוראים למלך יהושפט, הוא הבין שצריך פה קצת הרחבה של המקום. א', צריך מקום כינוס לעם, דבר שני, צריך פתרון לאנשים. נשים אוהבות לבוא להתפלל במקדש. אבל פה צפוף. אמרתי לכם קודם, השטח נטו פה הוא קטן מאוד. בהוצאה כבודה של נשים לבוא להתפלל איפה יש להם מקום, יש חיום, יש פה כהנים, יש פה ישראלים, יש פה בהמות. איפה ישראל יכולה פה להידחף להתפלל? בלתי אפשרי. לכן בנו את השטח הזה. גודל שלו 135 אמה, כן? קלה על קלה, בערך 70 מטר. ובאמת, בתחילת בית, בתקופת בית ראשון, הלשכות האלה לא נמצאות פה. שטח ריק. פנוי. וזה מאפשר, א', באמת לגברים לעשות כינוסים, למשל, כינוס הכי פורסם שמתקיים פה הוא? מה? הקהל גם, אבל הקהל פעם בשבע שנים. אבל יותר מפורסם, שמחה בית השאלה. בכל המועד סוכות, שמחה המרכזית השנית במקדש נערכת פה. ובאיזשהו שלב, פה בנו למעלה גזוסתרות לנשים. כשהתחילה ערבוביה למטה, נעשה צפוף למטה, העלו אותם, זה אגב, עזרת נשים הראשונה במתכונת של ימין, ופה במקדש, שלמעלה ולמטה. אבל בכל אופן, פה בזוויות בונים ארבע לשכות מפורסמות, וצריך להבין, למה? זה לא נכנס לזה כרגע. שימו לב, אחד הדברים מעניינים של השוחות האלה, אין להם גג. בלי תקרה. אולי, בלי נדע, אולי שבוע בא להגיד כמה מילים על זה. מה פתאום, בוא לי לשקע, בלי גג, מה הסיפור? יש להם כל מיני שימושים לשוחות האלה. למשל, פה יחסנו את השמן ביין. פה יחסנו את העצים. יוצא מערכה, העצים שאמורים לעלות על המזבח, אסור שתהיה להם תולעת. פה בודקים אותם. זה תפקיד שמסור לכהנים בעלי מום. בסיום אספר לכם איזה סיפור שהיה פה בלשכת היציס, מאוד מפורסם, שמופיע במשנה מסכת שקלים, לחבר אותם גם לארון הברית. אמרנו שארון הברית בבית שני אף אחד לא יודע איפה הוא. אבל כנראה שהוא כל מיני סקרנים שבאמת כל הזמן רצו למצוא את הארון. אז בואו הסתיר את זה מהם. בית שני הייתה תקופה כנראה של הסתר פנים, זה לא היה במדרגה של גילוי הארון. ופה מספר את המשנה שהיה פעם אחת, זה שכהנים פה בדקו את העצים, אחד מהם כנראה היה חד עין, שום לב שיש פה איזה בלטה שלא יושבת בדיוק במקום. מרצפת, לא יושבת במקום. ועלה בליבו חשד שפה מהמרצפת הזו, זה הכניסה למקום מחבוש לארון. לפני שהספיק לגלות, הוא מת, נפל שדות. זאת המשנה, לא הספיק לגלות להם. אז הם לא ידעו מאיפה, אבל כנראה שהבינו ש... יכול להיות שהתחיל להגיד להם, מצאתי את זה, בום, נעלם, דום. ואז מה עשו? לקחו את זה ברצינות. תקנו תקנה שכל מי שעובר ליד הפתח של הלשכה הזאת, משתחווה. משתחווה. כי זה, פה כנראה באיזשהו מקום יש את הכניסה למקום אחר של הארון.
לא חיפשו.
לא חיפשו מהשמיים, לא רוצה שיחפשו, רוצה שעוד אחד ימות. לא באמת. זה היה איתות מהשמיים שיש פה הסתר פעמים, בסבור לא נתן להם. בית שני, למצוא את הארון. זה היה נבוא, אבל יש בית שני. בית שני זה לא גילוי הארון, בית שני זה הסתר פנים. עם תורש בעל פה וכל זה, זה בית שני. אז לכן, מצד אחד נהגו כבוד בלשכה הזו, מצד שני, אף אחד לא המשיך פה לחפירות, לא עשו פה חפירות ארכיאולוגיות למצוא את הארון. אנחנו ממתינים לשעה, תודה השם, כשהגיע השעה אנחנו נזכה. אגב, גם בנבואת בית שלישי, לא כתוב שם שום דבר על ארון הברית. שום דבר לא כתוב. ובאמת, אחד הפרשנים, הפסוקות יום טוב, אומר שפשוט שאנחנו נמצא את הארון, תעשו למקום שלנו. פשוט, לא צריך לכתוב את זה. אבל זה לא כתוב. אז זה כבר תלוי במדרגה שלנו, כי הדרגה של גילוי הארון, של קדושת הארון, זה האולטימטיבי, זה שיא הקדושה. ברגע שהארון חוזר למקום שלו, אז יש כל הגילויים הכי גילויים, הכי נסגרים. אני עושה אמון חזל שכבר, שפת המדבר, כשהם הלכים במדבר, אהרון היה נושא את נושאיו. לא יכול. קדושה שמרימה אותנו, שחברת אותנו לאור של ראשית הבריאה, לאור גנוז, זה צריך חיים. קדושה הכי גילונה. טוב, אנחנו פה נסגור עם הסיפור של לשכת העצים. אז זאת השם שבוע הבא, בלי נדר, אנחנו קצת נדבר על מה שתכוונתי לדבר היום. קצת נראה באמת מה הציפייה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו היום בנושא הזה, בייחוד בימים האלה.
מה? מה יש לשכת
הארון? אחת נקראת לשכת הנזירים. פה הנזירים היו מסיימים את הנזירות שלהם. ולשכה נוספת נקראת לשכת המצוראים. יש שם מקווה, מצורה שתהליך הטהרה שלו, תהליך ארוך, ממש לקראת סיום הטהרה שלו, הוא טובל פה. אז הוא מכניס את הבעונות שלו, את אוכל הזרה, שזה תהליך של סיום המצרעת שלו. שזה המקרה הזה. יש שאלות?
יש לי שאלה, אבל אני אמרתי את הספוילר לשבוע הבא.
נו, תאתגרי אותנו.
אני כאילו מנסה עכשיו, כאילו, לא יודעת, מדברים על המשכן ועל המקדש, כאילו לא נשמע שהייתה מציאות ממש שלמה. וכל הזמן, כאילו, מה זה אומר זה, כאילו, אני מנסה עכשיו מה זה המציאות השלמה שמדברים כשהיה מקדש. כאילו זה היה כמו שהיית גם המציאות בכלל לא שלמה ומה שקורה בתוך העם ולפעמים עבודה זרה וכו' אז כאילו אני... זה קצת ספוילר, אבל כאילו מה אני אמורה... כאילו מה אני אמורה להרגיש שחסר לי היום? לא פשוט לי להרגיש את זה כי אני לא מבינה מה זה בית מקדש, אבל אני אומרת כאילו, אוקיי, אני מנסה להרגיש מציאות מתוקנת במובן מסוים ומה זה מציאות לא מתוקנת לא משנה. אבל גם שם זה לא
נכנס
שהייתה מציאות לגמרי
מתוקנת. טוב, נדבר לשבוע הבא. נתחיל עכשיו, צריך לדבר עוד חצי שעה, אז... בין לדעת, אז תזכרו, זה... ספתח שבוע הבא. טוב, בהצלחה.